שלום וברכה, מסכת מגילה דף כ"ז, אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה. דרש בר קפרא, מהי דכתיב, מה זה מה שכתוב בספר מלכים לגבי נבוזרדן? שר הצבא של סנחריב, כשהוא מגיע לירושלים, כתוב, וישרוף את בית אדוני ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית גדול שרף באש. הוא מסביר בר קפרא, בית השם זה בית המקדש, בית המלך אלו פלטרין, הארמונות של מלך, ואת כל בתי ירושלים כמשמען זה בתי התושבים. אז אם כך, מה המשמעות ואת כל בית גדול שרף באש? נחלקו בדבר רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי. אחד אמר שהכוונה למקום שמגדלים בו תורה, ואחד אמר שהכוונה למקום שמגדלים בו תפילה. דהיינו, אחד אומר שזה בית מדרש, אחד אומר שזה בית כנסת. ואומרת הגמרא, מאן דאמר תורה דכתיב, המקור לדבריו, זה מה שכתוב בספר ישעיהו, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. אז המילה יגדיל כתובה לגבי תורה, וממילא מה שכתוב בית גדול, הכוונה לבית מדרש. לעומת זאת, ומאן דאמר תפילה, ומי שאומר שבית גדול הכוונה בית כנסת, דכתיב שכך כתוב בספר מלכים לגבי אחאב, והמלך מדבר אל גחזי, נער איש האלוהים למור, ספרן עלי את כל הגדולות אשר עשה אלישע. ואומרת הגמרא, ואלישע דעבד, כאשר אלישע עשה ניסים, ברך מיהו דעבד, הוא עשה אותם על ידי תפילה. אז הלשון גדולות שייכת לגבי תפילה, ולכן הלשון בית גדול זה בית כנסת. ולמרות שאמרנו שרבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, אחד אמר ככה ואחד אמר ככה, אומרת הגמרא, תסתיים, כנראה שדרבי יהושע בן לוי הוא דאמר שבית גדול זה מקום שמגדלים בו תורה. ולמה? דאמר רבי יהושע בן לוי, בית הכנסת מותר לעשותו בית המדרש. זה אומר שבית המדרש קדושתו גדולה מאשר קדושת בית הכנסת, וממילא לעניין בית המדרש יותר מתאים השם בית גדול. שמע מינה, אז מזה תסיק שאכן רבי יהושע בן לוי הוא זה שאמר שבית גדול זה בית תפילה. ציטוט מהמשנה, אבל מכרו תורה לא ייקחו ספרים וכו'. וראינו במשנה שתמיד כאשר אתה מוכר משהו בדרגת קדושה מסוימת, אתה צריך לקנות משהו בדרגת קדושה גבוהה יותר. היא באה להו, נשאלה להם השאלה הבאה, מהו למכור ספר תורה ישן כדי לקח בו חדש? מסבירה הגמרא את צדדי הספק, כיוון דלא מעל אלי אסור, כיוון שלא קונים בכסף משהו בקדושה גבוהה יותר, אז אולי הדבר יהיה אסור, או דילמה, או אולי, כיוון דלקה לאילוי אילוי האחרינה שפיר דמי, או אולי, כיוון שאין מדרגת קדושה גבוהה יותר מספר תורה, אז לא ניתן להעלות את הדמים לקדושה אחרת, אז לכן אולי כן יהיה מותר לקנות בדמים ספר תורה חדש. והגמרא תביא עכשיו חמש ניסיונות להוכיח את הדבר. תשמע בושמע הוכחה. שבמשנה שלנו כתוב, אבל מכרו תורה לא ייקחו ספרים. ומדייק את הגמרא, ספרים הוא דלו. התורה בתורה שפיר דמי. שדווקא ספרים לא ניתן לקחת, אבל ספר תורה חדש כן יהיה מותר לקחת. דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת, מתניתין דיעבד. המשנה בדברת, במקרה שמחרו הוא כבר, כמו שכתוב בלשון המשנה, מכרו תורה. וזו הסיבה שמותר יהיה לקח בדמיו ספר תורה, שהרי אם לא, אז מה ייקחו מהדמים הללו? אבל קיקה מבעיה לה לכתחילה. אבל השאלה שבה התלבטה הגמרא, זה האם מותר למכור ספר תורה ישן כדי לקח לכתחילה ספר תורה חדש בדמים. ניסיון שני לתשובה תשמע בושמע הוכחה מהברייטה, שאומרת הברייטה גוללים ספר תורה במטפחות חומשין, וחומשים הכוונה לספר תורה שאין בו אלא חומש אחד מתוך חמישת החומשין. ובאותו אופן גוללין וחומשים במטפחות נביאים וכתובים, כי יש בדבר העלה מקדושה קלה לקדושה חמורה יותר. אבל לחילופין לא גוללים נביאים וכתובים במטפחות חומשים, ולא חומשים במטפחות ספר תורה, כי באופן הזה הוא מוריד את המטפחות מקדושתן. עד לכאן לשון הברייתא. ומדייק את הגמרא, קטני מיית, הרי כתוב בברייתא שגוללים ספר תורה במטפחות חומשים, וניתן לדייק שדווקא מטפחות חמשים אין כן גוללים בהם ספר תורה, אבל מטפחות ספר תורה לא גוללים בהם. זאת אומרת שלא משנים לדבר שהוא באותה מדרגת קדושה, אלא רק משנים במדרגה שהיא למעלה מהמדרגה הקודמת. ומכאן ניתן להוכיח שלא ניתן למכור ספר תורה ישן כדי לקח בו חדש, כיוון שאין עילוי בדמים. דוחה הגמרא ואומרת, אימא סיפא, תראה מה כתוב בסוף הברייתא, ולא חומשים במטפחות ספר תורה, שהרי זו ירידה בדרגת הקדושה. אבל ניתן לדייק את הדיוק ההפוך, התורה בתורה שפיר דמי, שניתן לגלול ספר תורה במטפחות של ספר תורה אחר, וזה דיוק הפוך מהדיוק שעשינו ברישא. לכן דוחה הגמרא, אלא מה ליקא למשמע מינה. לא ניתן להביא הוכחה מהברייתא הזאת. ניסיון שלישי, תשמע בושמע הוכחה מדברי התוספתא. מניחים ספר תורה על גבי תורה, ואין בדבר גנאי על הספר תורה התחתון. ותורה על גבי חומשין, וחומשים על גבי נביאים וכתובים, אבל לא מניחים נביאים וכתובים על גבי חומשין, ולא מניחים חומשים על גבי תורה. כי יש בדבר ביזיון על מה שנמצא למטה. ואם אמרה תוספתא שאין ביזיון בלהניח ספר תורה על גבי ספר תורה אחר, ניתן לכאורה להוכיח שגם אין ביזיון בלמכור ספר תורה ישן כדי לקח בו ספר תורה חדש. דוחה הגמרא הנחה כאמרת? אתה רוצה להשוות בין הנחה לבין שימוש בדמים? שאני הנחה עד אלא אפשר. הנחה זה מקרה שאין פתרון אחר ולכן לא ניתן להוכיח ממנו. די לא תימה אחי, כי אם לא תאמר כך, מכרח היכי קרחינן. איך אנחנו קורחים, דהיינו גוללים, ספר תורה? והקייטיב דפה החברי, והרי דף אחד יושב על הדף חברו. אלא כיוון דלא אפשר, שאין אפשרות אחרת, ומתוך כך שבמציאות שלא אפשר התירו, ההכנה מכאן גם, כיוון דלא אפשר, כיוון שיש אילוץ להניח ספר תורה על גבי תורה, שרי התירו את הדבר. ניסיון רביעי, תשמע, דאמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, משום רבן שמעון בן גמליאל, לא ימכור אדם ספר תורה ישן, לקח בו חדש, ולכאורה מכאן הוכחה מפורשת לשאלתנו. דוחה הגמרא, התם, שם הדין הוא משום פשיעותה. שמה מי שימכור את הספר התורה הישן שוב לא יקנה חדש, ומתוך כך ייפסדו הדמים, שהכסף יאבד מערכו. ולעומת זאת, כי כאמרינן, מה שאנחנו אמרנו בשאלה, מדובר כגון דקטיב ומנח להפרוקי, שכתוב כבר הספר תורה החדש, הוא נמצא בבית הסופר, והדבר היחיד שמעכב את העסקה זה רק נתינת הכסף. אז במצב כזה אין חשש לפשיעותה, ולכן לא ניתן להוכיח את הדבר מהדין שאמר רבן שמעון בן גמליאל, ונשארת השאלה, מה יהיה הדין? ניסיון חמישי, תשמע, בו שמע הוכחה, אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, אין מוכרים ספר תורה, אלא ללמוד תורה ולישא אישה. שמותר למכור ספר תורה כדי להתפרנס מהכסף בזמן שהוא לומד תורה, ומבינה הגמרא שהוא הדין גם לקנות ספר תורה אחר. אז שמע מינה שתורה בתורה שפיר דמי, שניתן יהיה למכור ספר תורה ישן כדי לקח בו ספר תורה חדש. דוחה הגמרא דילמה, אולי שני לימוד, שהלימוד מביא לידי מעשה, ולכן מחירה לצורך לימוד היא עדיפה על פני מחירה לצורך קניית ספר תורה אחר. ועל בסיס אותו עיקרון אמרנו שמותר למכור ספר תורה גם כדי לישא אישה. אז אישה נמי, גם באישה יש יותר ערך מאשר קניית ספר תורה, שהרי כתוב לא תוהו ברעה לשבת יצרה, שעל ידי נישואים איש ואישה מקיימים את מטרת העולם. מה שאין כן, אבל תורה בתורה לא. כי החלפת ספר תורה ישן בספר תורה חדש זה אותה מדרגה, וזה לא דומה ללימוד תורה ולישא אישה, שזה מדרגה גבוהה יותר. עד לכאן חמש ניסיונות ההוכחה ולא פשטנו את השאלה. ממשיכה הגמרא תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא, לא ימכור אדם ספר תורה אף על פי שאינו צריך לו. מסביר רש"י שהוא לא צריך לו כי יש לו ספר תורה אחר, שאחרת אסור לו למכור אותו. יתר על כן, אמר רשב"ג, אפילו אין לו מה יאכל, ובגלל זה הוא מכר ספר תורה או ביתו, אינו רואה סימן ברכה לעולם. ולא מדובר פה שאין לו מה לאכול ברמה של פיקוח נפש, אלא במקרה של דוחק ושהוא צריך לקחת מהצדקה. אז אם הדרך שלו להשיג כסף זה על ידי מכירת ספר תורה, או על ידי מכירת ביתו הקטנה לאמה, אומר רשב"ג שהוא לא יראה סימן ברכה באותם אדמים לעולם. ורש"י מפרש על התורה שכתוב, וכי אם קור איש את ביתו לאמה לא תצא כצאת העבדים, אם ראה בעיני אדוניה אשר לא יעדה והפדה, לעם נוכרי לא ימשול למוכרה בבגדו בה. ואומר רש"י בבגדו בה, אם זה מצד האדון שבא לבגוד בה שלא לקיים במצוות יהוד, וכן אביה מאחר שבגד בה ומחרה לזה. ציטוט מהמשנה, וכן במותריהן, שגם בכסף שנשאר עודף צריך לקחת משהו בקדושה גבוהה מאשר הקדושה הראשונה. ועל כך אמר רבא, לא שנה אלא שמכרו והותירו, אבל גבו והותירו מותר. ומסביר רש"י שהמשנה אמרה שאם מכרו אחד מן הקדושות הללו ולקחו ממקצת הדמים קדושה מעולה והותירו מהם, הרי גם מהעודף צריך לקחת משהו שיש בו קדושה מעולה מהראשונה. אבל במקרה שגבו מעות מהציבור לצורך ספר תורה, שזה הקדושה הגבוהה ביותר, וקנו את הספר תורה ונותר בידם מן הדמים, הרי מותר להוריד את העודף מהקדושה שהייתה לקדושה הפחותה יותר, שהרי עדיין לא באו הדמים האלה לשימוש של קדושה חמורה. איטיבי שואל אותו הבאי, שהרי הברייתא מסבירה את המשנה ואומרת, במה דברים אמורים שחייבים להשתמש בעודף במדרגת קדושה חמורה יותר, דווקא שלא ייתנו, שהם לא אמרו על מנת לעשות רצוננו מן הדמים. אבל במקרה שכן ייתנו, אז אפילו לדוחסוסי מותר. והגמרא תסביר בהמשך שדוחסוסיה זה שימוש חול. ומנתח הבאי את הברייתא, איך היא דמי, איך מדובר? אילי מה שמכרו והותירו, כי התנו מי הווי. אם מדובר שהם מכרו משהו והותירו מהדמים, אז גם כאשר הם עושים תנאי, מה זה מועיל? שהרי הכסף שבידם הוא כסף עם קדושה. אלא בהכרח צריך להסביר שמדובר שגבו והותירו, ומראש לכסף לא הייתה קדושה. ואומרת הברייתא, תם עדי התנו, לא התנו, לא. שגם כאשר הם גובים כסף שאין בו קדושה מראש, הם חייבים להתנות שיהיה מותר להם לעשות את רצונם במידה ויהיה עודף בדמים. ואם כך, יש בזה סתירה לדברי רבא שאמר שבמקרה שגבו והותירו, בכל מצב יהיה מותר להשתמש בדמים גם בלי לעשות תנאי. מתרצת הגמרא, לעולם מדובר שמכרו והותירו. ומה שהבאי יקשה, הרי מה עוזר שהם מתנים? הרי לכסף יש כבר קדושה שחלה עליו. והכי כאמר, כך צריך להסביר את הברייתא. במה דברים אמורים שלא ייתנו? הכוונה שלא ייתנו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר. שכפי שלמדנו, אם לא מתקיימים שני התנאים, גם הנציגות החוקית שזה שבעה טובי העיר, וגם מעמד אנשי העיר, הרי אין פה כוח מלא של בעלות כדי שניתן יהיה להפקיע את הקדושה מהדמים. אבל במקרה שהתנו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, הרי יש בידם כוח להפקיע את הקדושה מהדמים, ולכן אפילו לדוחסוסיה נמי יהיה מותר להשתמש בדמים. ולעניין פירוש המילה דוחסוסיה, אמר לאביי להאום רבנן לאותו חכם דאב מסדר מתניתה כמדי רב ששת, שהוא היה שונה המשניות לפני רב ששת. מי שמיע לך מרב ששת מהי דוחסוסיה? האם שמעת מרב ששת הסבר מה הכוונה למילה דוחסוסיה? אמר לי, עונה לו, הכי אמר רב ששת, שדוחסוסיה זה פרשה דמטה. ורשי מביא שני הסברים לדבר. הסבר אחד, שבני העיר סוחרים אדם רוכב סוס שיהיה להם מזומן לשולחו בשליחות למשה לעיר כשיצטרכו. במסכת בבא בתרא דף ח' רשי מפרש שפרשה דמטה זה פרה שהולך סביבות העיר לשומרה ולידע מה היא צריכה. מי שרוצה לראות כיצד נראה פרשה דמטה יכול ללכת ליד בית שערים, ליד שדה יעקב, ושם הוא יראה את האנדרטה של אלכסנדר זייד, שהיה ממקימי הארגונים בר גיורא, השומר ואגודת השומרים. הוא נרצח ב-1938. האנדרטה מוצבת בראש גבעה, כוללת את דמותו של זייד רכוב על סוסתו, משקיף על העמקים והערים שמסביב. וכשאביי מקבל את התשובה, אמר אביי, הילקח, מסקנה, היי צורבא מרבנן. תלמיד חכם צעיר, דשמע למילתא ולא ידע פירושה, שהוא שומע משהו שהוא לא ידע את פירושו, לישי לקמי, דשכיח קמי רבנן, שישאל ממישהו שהיה שכיח לפני רחמים, דלא אפשר דלא שמיע עליהם מן גברא רבא, שלא ייתכן שהוא לא שמע פירוש של הדבר מאדם גדול. מביאה עכשיו הגמרא מאמר, אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר בעניין צדקה. בני העיר שהלכו לעיר אחרת ופסקו עליהם צדקה באותה העיר, נותנים צדקה כשפסקו עליהם, וכשהם באים חזרה לעיר שלהם, מביאים אותה עמהם ומפרנסים בה עניי עירם. מביאה הגמרא תניא נמי אחי, שנינו כך גם בברייתא. בני העיר שהלכו לעיר אחרת ופסקו עליהם צדקה, נותנים צדקה באותה העיר, וכשהם באים חזרה לעיר שלהם, מביאים אותה עמהם. זאת אומרת שהם תובעים מהגבאים שלהם הם נתנו את הכסף, שיתנו להם את הכסף חזרה, ובכסף הזה הם מפרנסים את עניי העיר שלהם. ויחיד שהלך לעיר אחרת ופסקו עליו צדקה, תינתן הצדקה לעניי אותה העיר. והוא לא יכול לקחת את הצדקה חזרה לעניי עירו. ספרת הגמרא שרבונה גזר תעניתה, על לגבי באו אליו רב חנה בר חנילאי וכל בני מתיי וכל בני העיר שלו. רמו עליו צדקה, גזרו עליהם לתת צדקה בעיר שאליה הם הגיבו, ויהבו, והם נתנו. כי באו למיתי, כשרצו לחזור לעיר שלהם, אמרו לי, נוט ולנמר ונזול ונפרנס בה, נהיה מעטין. הם אומרים לרבונה, תחזיר לנו את הצדקה שנתנו לך, וניקח ונפרנס בה את עניי העיר שלנו. אמר לו רבונה, תנינה, הרי שנינו בברייתא, במה דברים אמורים? שבני העיר שהלכו לעיר אחרת ופסקו עליהם צדקה, כשהם חוזרים לעיר שלהם הם מביאים אותה עמהם. דווקא בשאין שם הפכנו דף חבר עיר, שזה תלמיד חכם שמתעסק בצורכי ציבור. אבל אם יש שם חבר עיר, אז תינתן הכסף לחבר עיר, והוא ידאג לחלק את הצדקה. הוא מסייב רבונה את דבריו, וכל שכן דעניי דידי ודידייכו עליי סמיכי, שאין סיבה שאני אחזיר לכם את הכסף, שהרי גם העניים של העיר שלי וגם העניים של העיר שלכם סומכים עליי בחלוקת הצדקה. כך שאם נסכם את הדבר בטבלה, אם יחיד מגיע לעיר, אז תמיד הכסף שהוא נתן לגבי העיר מחולק לעניי אותה העיר. מה שאין כן, כאשר מי שהגיע לעיר זה בני עיר אחרת. אז אם אין שם חבר עיר, דהיינו פרנס תלמיד חכם, הכסף חוזר לידי הנותנים והם מחזירים אותה לעניי העיר שלהם. אבל במקרה שיש שם חבר עיר, אז הכסף נשאר בידי גבי העיר ומחולק לעניי אותה העיר, במקרה שהכסף שהם נתנו יחולק גם לעניי העיר הזאת וגם לעניי העיר האחרת, אז הכסף נשאר בידי גבי העיר ומחולק לעניי שתי הערים. זאת אומרת המשנה, אין מוכרים את הבית כנסת של רבים שיהיה ליחיד, והסיבה מפני שמורידים אותו מקדושתו, זה דברי רבי מאיר. חולקים עליו חכמים, אמרו לו, אם כן, אף לא נמכור מעיר גדולה לעיר קטנה. ושואלת הגמרא, שפיר כאמר לרבנן לרבי מאיר? הם שאלו אותו שאלה טובה, שהרי אם אתה אומר שאסור למכור בית כנסת של רבים לאדם יחיד שיש בזה ירידה בקדושה, אז היית צריך לאסור גם בית כנסת של עיר גדולה שאסור יהיה למכור אותו לעיר קטנה. יענה על כך ורבי מאיר, שמעיר גדולה לעיר קטנה מעיקר הקדישה. מעיקר לפני המחירה הבית כנסת היה קדוש, השתנמי גם כשאתה מוכר לעיר הקטנה קדישה. הוא עדיין נשאר באותה רמת קדושה אפילו שזה עיר קטנה יותר. לעומת זאת, מרבים ליחיד לקדושה. שהרי אין אומרים דבר שבקדושה בפחות מעשרה. ולכן יש בו בפועל הורדה מקדושה, שזה כאשר הוא היה של רבים, והיו אומרים קדושה וקדיש, לבין כאשר הוא שייך ליחיד שלא ניתן להגיד דברים שבקדושה. וממילא נשאלת השאלה ורבנן, למה הם לא מסכימים לחילוק שאמר רבי מאיר? עונה הגמרא, אי איקה למיחש, כי היי גוונה, אם יש לחשוש בין כמות גדולה לכמות מועטת, אז נמי איקה למיחש, אז גם יש לחשוש משום ברוב עם הדרת מלך, שאסור יהיה למכור בית כנסת אם יש איזשהו שינוי בכמות הקהל, ולא מצאנו שחוששים לזה, ולכן לפי חכמים, כל זמן שבדמים שקיבלו קונים משהו שיש בו קדושה מעולה, הרי ללוקח יהיה מותר לעשות מה שהוא רוצה לפי התנאים שבהמשך המשנה. ואומרת המשנה, אין מוכרים בית הכנסת אלא על תנאי שאם ירצו יחזירו, זה דברי רבי מאיר, שהוא אוסר למכור את בית הכנסת אפילו מרבים לרבים, כי בעצם זה שאתה מוכר את בית הכנסת מכירת חלוטין ללא דרך חזרה, בלי יכולת להתחרט, הרי המכירה הזאת היא דרך ביזיון, כי זה מראה שאתה לא מחשיב את בית הכנסת לכלום. לעומת זאת, וחכמים אומרים שמוכרים אותו ממכר עולם, לא צריך לעשות את התנאי שאם ירצו יחזירו, למעט חוץ מארבעה דברים, למרחץ ולבורסיקי שזה בית עיבוד אורות, לטבילה למקווה ולבית המים. מבירה ששני פירושים, או שמדובר על מכבסה או שמדובר על שירותים לבית מרגליים. כי אם מוכרים את זה לאחד מארבעת הדברים הללו, הרי יש בזה ביזיון. רבי יהודה אומר שמוכרים אותה לשם חצר, והלוקח מה שירצה יעשה. שואלת הגמרא ולרבי מאיר, שאמר שמכירת בית הכנסת אפשרית רק על תנאי שבכל רגע ניתן לבטל את המחר, הרי במקרה שבוטל המחר, ניתן להסתכל על הכסף שהקונים נתנו כהלוואה, שהמוכר מחזיר להם כשהוא מבטל את המחר. אבל מרגע המחר עד הרגע שהוא מחזיר להם את הכסף, היחידה היא ריבה, איך מותר להם לגור שם? אבל הריבית. שהרי בחשבון הסופי, תמורת הכסף שהם נתנו, הם קיבלו חזרה את הכסף, פלוס ערך הכסף של הסחירות שהם לא שילמו. מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה אמר רבי יוחנן, שרבי מאיר בשיטת רבי יהודה אמרה, דאמר, צד אחד בריבית מותר. לפני שנביא את הוכחת הגמרא, נסביר. ריבית קלאסית זה כאשר יש הלוואה של X כסף, ולבסוף יש החזר של X פלוס Y כסף. זאת אומרת שבעסקה הזאת יש תוצאה מוכרחת שההחזר יהיה גבוה מההלוואה המקורית, וזה מה שנקרא ריבית. צד אחד בריבית זה שם קוד בעסקה שיש בה שתי אפשרויות ולא רק אפשרות אחת. יש הלוואה של X כסף, וייתכן שיהיה גם החזר של X כסף, וייתכן שיהיה החזר של X פלוס Y כסף. מצב כזה נקרא צד אחד בריבית, דהיינו שרק אפשרות אחת צד אחד, רק שם יהיה איסור ריבית, והתוצאה הזאת היא לא מוכרחת, ולכן לפי רבי יהודה עסקה כזאת תהיה מותרת. והמקור לכך דתניה, שכך שנינו בברייתא, הרי שהיה נושה בחברו מנה ועשה לו שדה ומכר. אדם הלווה לחברו מנה, ובתמורה החבר אמר לו שאם הוא לא יחזיר לו עד תאריך מסוים, הרי יש לו שדה בשווי מנה שתהפוך למכר ותכסה את ההלוואה. ואומרת הברייתא, בזמן שמוכר אוכל פירות מותר, אם מוכר הקרקע, שהוא זה שלוקח את ההלוואה, אוכל את הפירות מזמן לקיחת ההלוואה ועד שפורעים את ההלוואה על ידי השדה, הרי שתהליך כזה הוא מותר, כי אין פה ריבית. אבל אם הלוקח אוכל פירות, דהיינו, המלווה שנתן את ההלוואה, הוא גם אוכל את הפירות, ובסוף התהליך, השדה הופכת להיות שלו, הרי הלוואה כזאת היא תהליך אסור. כי הוא הלווה מנה, והוא יקבל בסוף התהליך, שדה ששווה מנה, פלוס את ערך הפירות שהוא אכל. וזה נחשב ריבית. רבי יהודה לעומת זאת חולק ואומר, אפילו במקרה שלוקח אוכל פירות יהיה מותר. הוא מביא לך הוכחה, ואמר רבי יהודה, מעשה בביתוס בן זונן שעשה שדה ומחר, והוא עשה את הדברים על פי הוראתו של רבי אלעזר בן עזריה, ולוקח אוכל פירות היה. אמרו לו חכמים, משם ראיה, הרי שם המציאות הייתה שמוכר אוכל פירות היה, ולא לוקח, ולכן נתיר את זה רבי לזר בן עזריה. שואלת הגמרא, מהי בניו, במה נחלקו חכמים ורבי יהודה? עונה הגמרא, צד אחד בריבית איקה בניו, זה הבדל. מר סבר, צד אחד בריבית מותר, זה שיטת רבי יהודה, ומר סבר, שזה תנקמה, דהיינו חכמים, שצד אחד בריבית אסור. עד לכאן התשובה הראשונה שאמר רבי יוחנן, שרבי מאיר במשנה שלנו אומר את הדברים בשיטת רבי יהודה. רב הלעומת זאת חולק, אמר דקולי אלמה סוברים שצד אחד בריבית אסור. בסופו של דבר, אם ההלוואה הייתה סכום X וקיבלת החזר של X פלוס Y, הרי יש פה ריבית. והכה, וכאן ריבית על מנת להחזיר איקה בניו. זו נקודת המחלוקת בין רחמים לבין רבי יהודה. מר סבר שזה רבי יהודה שריבית על מנת להחזיר מותר, ומר סבר שזה חכמים שבמקרה כזה אסור. רב הטוען שריבית היא תמיד אסורה, ומה שמותר זה כאשר אתה לוקח ריבית, אבל במבחן התוצאה הסופי אתה מחזיר את הריבית שלקחת. שלפי רבי יהודה במבחן התוצאה אין פה ריבית ולכן זה מותר, ולפי חכמים הדבר אסור, כי יש פה שלב שהיה בו ריבית. ציטוט מהמשנה, וחכמים אומרים, מוכרים אותו ממכר עולם וכו'. אמר רב יהודה אמר שמואל, מותר לאדם להשתין מים בתוך דלת דמות של תפילה שהוא התפלל שם קודם. שואל על כך אמר רב יוסף, מהי כמשמלן? מה שמואל בא להשמיע לנו? הרי תנינה, שנינו את זה במשנה שלנו, שרבי יהודה אומר, מוכרים אותה את בית הכנסת לשום חצר, ולוקח מה שירצה יעשה. ואפילו שימושים של ביזיון, ואפילו רבנן, שהגבילו את מחירת הבית כנסת שלא למכור את זה לארבעת שימושים של ביזיון שמנו במשנה, לא כאמרי אלא בית הכנסת דקביע קדושתי. הם הגבילו רק את מחירת בית כנסת ששם קבועה הקדושה, אבל דלת דמות שאדם מתפלל שם באופן אקראי, דלא קביע קדושתי הוא לא, שאין קדושה מקובעת שם במקום, גם החכמים לא אסרו למכור מקום כזה לשימוש של ביזיון, ולכן דברי שמואל מיותרים, כי ניתן היה ללמוד אותם מהמשנה. תני תנה כמי דרב נחמן, שנה שונה הברייתות את הברייתה הבאה לפני רב נחמן. המתפלל מרחיק דלת דמות ומשתין, והמשתין מרחיק דלת דמות ומתפלל. מה כשעל כך אמר לו רב נחמן, בשלמה נוח לי להבין את המקרה של המשתין מרחיק דלת דמות ומתפלל, תנינה שהרי כך שנינו במשנה במסכת ברכות, כמה ירחיק מהן ומן הצועה דלת דמות? וזה תואם למה שאמרת בברייתא שהמשתין מרחיק דלת דמות ורק אז מתפלל. אלא מה שאמרת, המתפלל מרחיק דלת דמות ומשתין, למה לי? מדוע הוא צריך לעשות את זה? שהרי אי הכי קידשתינו לכולו שביל לדנר דעה. שאם הוא צריך להרחיק דלת דמות בגלל תפילת ארי שהייתה שם, אז כל השבילים של העיר נהר דעה הקדושים, שהרי אין מקום בנהר דעה שאדם לא יתפלל שם מתי שהוא באופן זמני. אלא תתקן את הגרסה של הברייתא שלך, תני ותשנה, ישהה. דהיינו שהנוסח של הברייתא צריך להיות, המתפלל ישהה דלת דמות ומשתין, והמשתין ישהה דלת דמות ומתפלל. ושואלת על כך הגמרא, בשלמה נוח לי להבין למה מי שמשתין ישהה כדי הילוך דלת דמות משום ניצוצות. כי אם הוא לא ימתין, אולי טיפות מהשתן ילחלכו את בגדיו, ואז הוא לא יוכל להתפלל. אלא מה שאתה אומר, מתפלל ישהה כדי הילוך דלת דמות, למה לי? מדוע הוא צריך לחכות? אמר רב אשי, הסיבה שכל דלת דמות, תפילתו של אדם סדורה בפיו, ומכוח האינרציה מזה שהוא כבר מתפלל, וריחוש שהיא מרחשן ספוותי. השפתיים שלו עדיין נעות במילים של התפילה. כדי שלא יקרה שכשהוא מתחיל להשתין הוא עדיין מתפלל, לכן הוא צריך לחכות מהלך דלת דמות. עד לכאן דף חף זין.